פעם יש לי הפתעות פה בזום שלי, אני לא יודע, הוא מגיב אחרת כל פעם לאותן לחיצות, יש פה פלאים שלא ירדתי לסוף הבנתם. אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת דיברתי קצת על מצוות האמונה של הרמב״ם, מצוות עשה א', והמיקום, דיברתי על המהות של המצווה הזאת, על הסתירות שלכאורה יש בתוכה, אבל אני רוצה למקד את המבט על עוד נקודה, וזה ההחלטה של הרמב״ם למקם את המצווה הזאת בתחילת ספר המצוות. כמו שבעצם הרמב״ם ממקם גם את ההלכה המקבילה למצווה הזאת בתחילת היד החזקה. מצוות עשה שיש לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצאים ואין כל הנמצא אלא מתוך המיטת מצאו וכולי וכולי, זה בעצם פירוט של מצוות עשה א', וגם הוא נמצא בתחילת היד החזקה. המשמעות של העניין זה שהבסיס שהרמב״ם רואה לכל המחויבות ההלכתית והעבודה הדתית, ודיברנו כבר על הקשר ביניהם, שהעבודה דתית בהקשר היהודי זה הלכה, ולאו דווקא פולחן ורגש דתי וכל מיני דברים אחרים שאולי יותר נפוצים למשל בנצרות. אז הדבר הזה צריך להגיע מתוך מחויבות לציוויו של הקדוש ברוך הוא. ואם זה לא מגיע מתוך מחויבות לציווי שלו, אז זאת לא באמת עבודת השם, למרות שאתה יכול להקפיד על קלה כבחמורה. וכדי להסביר את העניין הזה, את הקשר בין אמונה לבין המחויבות, שהוא בעצם, הקשר הזה בעצם הוא זה שמעביר אותנו מהעולם הפילוסופי, שבו אנחנו מחליטים שאנחנו מאמינים באלוקים, לבין הפרקטיקה, מה אנחנו עושים עם ההחלטה הזאת, שזה במובן שיקוף של המעבר מדאיזם לתאיזם. דאיזם זה אמונה באלוקים במובן פילוסופי, ותאיזם זה אמונה דתית. הקשר או ההבדל בין אמונה פילוסופית לאמונה דתית, זה הביטויים המעשיים. הביטויים, ברמה הפילוסופית יש כאלה שתולים את ההבדל בשאלה אם זה אלוקים מתערב או אלוקים שנשאר בשמיים. אני משתמש בזה במשמעות קצת שונה, שאלה האם זה מחייב אותי במשהו, זה אלוקים דתי, או שאני מאמין ברמה הפילוסופית, אני יודע שיש משהו או מישהו כזה, ברא את העולם או מה שלא יהיה, אבל זה נגמר שם, זה תפיסה פילוסופית שאין לה ביטויים, אין לה ביטויים מעשיים. אני רוצה לטעון שבהקשר היהודי, לא רק שיש קשר בין שני הדברים, אלא זו בעצם המשמעות של אמונה. כשאני יוצר מישהו ברחוב, אני שואל אותו, תגיד, אתה מאמין באלוקים? נגיד, אם הייתי שואל אותו, האם אתה דתי? אז בהקשר נוצרי, אני חושב שהיינו מקבלים תשובות שונות מאשר בהקשר יהודי. בהקשר נוצרי, אם בן אדם מאמין באלוקים, הוא אומר, כן, אני דתי. אני חושב, אני לא מספיק מכיר נוצרים, אבל אני חושב. אם בהקשר יהודי, אם אני שואל בן אדם ברחוב, האם אתה דתי, הוא יכול להיות מאמין גדול באלוקים ולענות לו. למה? כי הוא לא חי כמו יהודי דתי, הוא לא מקיים מצוות. כן, יש כאלה שמאמינים באלוקים ולא מקיימים מצוות. או כי הם מאמינים באלוקים פילוסופי ולא באלוקים דתי, יש כאלה שגם מאמינים באלוקים דתי, אבל לא מתאים להם כרגע. קוראים להם מסורתיים הרבה פעמים. אוקיי? אז הם יענו בתשובות כאלה או אחרות שהם לא דתיים. לא דתיים, הכוונה זה האמונה הפילוסופית שאולי קיימת בהם, לא מתממשת אצלם בחיי המעשה. אז זה לא בא לידי ביטוי מעשי. אני חושב שהשיח הזה, שאני מדבר על אנשים שהם לא פילוסופים גדולים, וגם לא הוגים דתיים גדולים, אלא כמשיחים לפי תומם. כמשיחים לפי תומם, זה בעצם אומר לנו, יש פה שתי תפיסות שונות של מה זאת דתיות, או מה זאת אמונה. ודיברתי על זה כבר, דיברתי על קאנט, כן, שמדבר על הרגש, הרגש הרליגיוזי, הרגש הדתי והמחויבות המוסרית, כביטוי להיותך דתי, לעומת זה, לעומת העולם היהודי, שבו הביטוי להיותך דתי הוא האם אתה מקיים את ההלכה. שוב פעם, באופן עקרוני, כל אחד יש לו את הבאגים שלו, אבל באופן עקרוני, האם אתה מחויב להלכה. אז נדמה לי שזה באמת משקף תפיסה אמיתית, זה לא סתם איזה חוסר הבנה או משהו כזה, ואמרתי שפילוסופים יהודים, תלמידיו של קאנט, מאוד ניסו להסביר שהוא לא הבין, וניסו להעמיד אותו על טעותו, ולדעתי הוא הבין מצוין, הרבה יותר טוב מהם. בכל אופן, אז אני רוצה קצת לחדד את הנקודה הזאת, כי היא נקודה מהותית בקשר לאמונה, לפחות במובנה היהודי. יש מה, חייב, הקשר הזה בין אמונה לבין קיום מצוות, הוא המקף הזה, שיש בין אמונה לבין קיום מצוות, נדמה לי שהוא תמצית היהדות. זה בא להוציא משתי תפיסות הפוכות. כשאני מדבר על המקף, כן, זה כמו ציוני דתי, כן, זה הדוגמה של אברהם בורק, שאלו אותו, מה זה ציוני דתי? זאת אומרת שהעיקר בציוני דתי זה המקף שבין שתי המילים. זאת אומרת, כי להיות ציוני, יש הרבה שהם ציונים, להיות דתי, יש הרבה שהם דתיים. יכולים להיות גם אנשים שהם גם ציונים וגם דתיים, אבל הם לא ציונים דתיים. כי ציונים דתיים זה מי שיש לו מקף באמצע. מה זה אומר המקף הזה? שהציונות שלו היא דתית והדתיות שלו היא ציונית. אני למשל לא מרגיש, לא מגדיר את עצמי ככזה. אני למשל, אני למשל אדם ציוני, כמו בן גוריון, ואני אדם דתי, כמו, לא יודע מה, כמו החרדים. אוקיי? אין קשר אצלי בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, לכן, אצלי למשל, אין, אני אומר את זה רק כדי לחדד את הנקודה, זאת אומרת, אין אצלי את המקף, למרות שאני גם ציוני וגם דתי. זאת אומרת, הרבה פעמים במושגים מורכבים מן הסוג הזה, ההרכבה של שני הפריטים יוצרת משהו שהוא מעבר לסכום פשוט שלהם. וגם כאן, בהקשר הזה, ברור שאדם שמקיים, אדם דתי, יהודי דתי, צריך גם להאמין וגם לקיים מצוות. זה לא חידוש שלי ולא של אף אחד אחר. אבל נדמה לי שיש משהו חזק מאוד ברמב״ם ששם את הדגש על המקף בין שני הדברים. שהוא מקיים מצוות בגלל שהוא מאמין. וכאן זה בא להוציא משתי תפיסות הפוכות. תפיסה אחת זה שאתה יכול להיות דתי על ידי זה שאתה מאמין. גם אם זה לא בא לידי ביטוי בעולם המעשי שלך. תפיסה שנייה זה שאתה יכול להיות דתי בזה שאתה מקיים מצוות, לא משנה כרגע במה אתה מאמין. גם לא נכון. שתי התפיסות לא נכונות. אם אתה מקיים מצוות לא מתוך זה שאתה מאמין, אז אתה לא. אז זה לא שווה כלום המצוות שלך, זה לא מצוות. הזכרתי כבר את התכתובת בין רבי יצחק קוטנר לבין הרבי מלובביץ' לגבי הנחת תפילין ברחובות. כן, המבצע של הרבי מלובביץ' שהחסידים שלו יוצאים ומניחים תפילין לאנשים ברחובות, ורבי יצחק קוטנר כתב לו שזה חסר כל ערך, אין שום טעם להתעסק עם זה. למה? כי בן אדם שלא באמת מחויב למצוות, גם אם הוא ישים את הקופסאות האלה על הראש, הוא לא קיים מצווה. או בניסוח חד יותר אני אומר, נגיד שהבן אדם מניח תפילין אצל חבדניקים בבוקר, בצהריים הוא חזר בתשובה, הוא צריך להניח עוד פעם תפילין, הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, הוא לא קיים מצווה תפילין באותו יום. אוקיי? אז זה בעצם מה שטוען רבי פרקוטנר, והמשמעות של הדברים היא שקיום המצוות מצד עצמו זה לא עבודת השם. ועוד פעם אני מדבר, יכול להיות אדם שהוא מקפיד קלה כבחמורה, תיאורטית, זה בטח לא קורה, אבל תיאורטית, כן, נגיד אחד העם. אחד העם דגל בזה שיותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. נשמע כמו מאמר חזל, אבל זה אחד העם. והוא בעצם טען, כן, הביטוי, זה מבטא איזושהי אמירה, שאנשים צריכים לקיים את ההלכה, ברמה כזו או אחרת, הם צריכים לקיים את ההלכה לא כי הם דתיים, לא כי הם מאמינים באלוקים, אלא כי הם יהודים. וכחלק מההזדהות שלך עם התרבות, לאורך הדורות, עם הדורות הקודמים, עם העם שלך, גם היום, אתה צריך להיות מחויב להלכה. כן, קצת כמו שדיברו על גידול חזירים בארץ ישראל, מזה הטבנקי נדמה לי, אני לא זוכר כבר מי זה היה, שכתב נגד גידול חזירים בארץ ישראל. לא מסיבות דתיות, אלא מסיבות אחד העמיות כאלה. אחד העמיות מתונה יותר כמובן. עכשיו בוא נגיד שיש לנו אחד העם כזה, שהוא אומר לקרוא, הוא קורא לנו לשמור את כל ההלכה, כל המשנה ברורה, קלה כבחמורה, לא באופן כללי, שבת, להדליק נרות וללכת עם חולצה לבנה, אלא באמת קלה כבחמורה, עם כל הסעיפים הקטנים של המשנה ברורה. אבל מתוך טעם או מסגרת מחשבתית של אחד העם, לא מתוך אמונה. אז האיש לא שמר שבת. האיש לא שמר שבת מימיו, הוא לא קיים שום מצווה, לא רק שמירת שבת, כשהוא לא עשה את זה מתוך אמונה, זה הנקודה שאני רוצה לטעון עכשיו. זאת אומרת, הנקודה היא שלא מספיק שאתה גם תקיים מצוות וגם תאמין. שני הדברים האלה הכרחיים, אבל לא מספיקים. מה שצריך גם שיהיה מקף ביניהם. וכאן זה נקודה יותר חזקה ממה שאמרתי על, 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 על אחד העם. אני רוצה לטעון למשהו יותר חזק. אם יש מישהו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא גם מקיים מצוות, אבל לא מתוך האמונה. הוא מקיים מצוות בגלל אחד העמיות. גם הוא לא קיים מצווה מימיו. זאת אומרת, לא רק אחד העם שלא, אולי לא, לא יודע, לא מכיר את השקפתו התיאולוגית, אבל בטח לא האמין באלוקים מצווה. לא יודע בדיוק למה הוא כן האמין. אבל אני גם על מישהו שכן מאמין בזה. אבל הוא לא, הוא מקיים מצוות רק בגלל שככה הוא חונך. או ככה, לא יודע מה, הוא יהודי, יהודי לא, יהודי עושה את זה. זה מה שיהודי עושה. זה, הוא לא קיים מצווה. הוא שומע?
הרב, זה לא נכנס בגדר של לא לשמה?
לא, אני, עוד פעם, אני אחדד את זה אולי קצת יותר בהמשך. יכול להיות שזה נקרא כן מצווה שהיא לא לשמה, עוד, נחזור לזה עוד רגע, בסדר? אז עכשיו, זאת בעצם הטענה. עכשיו, בפעם הקודמת התחלתי כבר, אני פשוט, אני חושב שלא שמתי את זה במסגרת מספיק מחודדת, לכן אני חוזר על המסגרת ועכשיו אני אתחיל במה שסיימתי בפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק ג' הלכה ו'. שם הרמב״ם כותב, פוסק הלכה כמו אהבה, שמי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. ואמרתי שרוב הראשונים מסבירים שמדובר במי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה של אדם. זאת אומרת, אתה רוצה לרצות אדם כלשהו, שאתה אוהב אותו או ירא ממנו, אז אתה עובד עבודה זרה, כי זה מה שמוצא חן בעיניו. אוקיי? זה מה שהוא רוצה שאנשים יעשו. למה הראשונים מסבירים ככה? זה לא פשט הגמרא. למה הראשונים מסבירים כך? כי לא עולה בדעתם שמי שיעבוד עבודה זרה מאהבה או מיראה לאליל עצמו, זה לא נקרא עבודה זרה למהדרין. הרי זאת עבודה זרה הכי, הפולחן הכי עבודה זרה שיכול להיות. מה שאתה עושה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה מפנה כלפי אליל. זה עבודה זרה, מה עוד? יכול, אז מה זה כן עבודה זרה? אם עבודה זרה מאהבה או מיראה זה לא עבודה זרה, אז מה זה כן? לכן הם אומרים לא, כנראה צריך להגיד שזה מאהבה או מיראה של אדם. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. באמת הרייבד כבר מאיר עליו את זה. כל הכסף משנה ועוד. הרמב״ם אומר שמדובר על אהבה ויראה של האליל. אז מה זה עבודה זרה ממש לפי הרמב״ם? דיברנו על זה, אני רק מסכם. מה זה עבודה זרה ממש לפי הרמב״ם? הכוונה, מי שקיבל אותו עליו באלוה. זה הניסוח של הרמב״ם. מה זאת אומרת? אז הסברתי, המושג אלוה, כן, במקרא אלוה, אלוהים פירושו דיינים. דיינים נקראים אלוהים. נקרא בעל הבית על האלוהים. כן? אז למה דיינים נקראים אלוהים? כי דיין זה מישהו שמה שהוא אומר צריך לעשות. לא כי הוא צודק, לא כי הוא חכם, לא כי הכל יכול להיות נכון, אבל לא בגלל זה צריך לעשות. צריך לעשות כי הוא הדיין. זה המשמעות של המושג אלוהים. המשמעות של המושג אלוהים פירושו שזה מישהו או משהו שמה שהוא אומר צריך לעשות כי הוא אמר. לא כי זה נכון, לא כי זה יועיל לי, לא כי זה יהפוך את העולם לטוב יותר, אלא בגלל שהוא אמר. וכל זה יכול להיות נכון. שזה יועיל לי ושזה נכון ושזה יהפוך את העולם לטוב יותר. זה יכול להיות נכון כל זה. אבל לא בגלל זה אמורים לעשות את מה שהוא אמר. אמורים לעשות מה שהוא אמר כי הוא האלוהים. להבחין, עשיתי שם הבחנה בין זה לבין למשל מי שמקיים את החוק. מי שמקיים את החוק הוא עובד עבודה זרה, הרי הוא בעצם מקיים ציוויים של גוף שהוא לא אלוהים. הכנסת, או השוטרים שאוכפים את החוקים של הכנסת. אז התשובה היא לא. למה לא? כי יש לו סיבות למה הוא עושה את זה. אתה עושה את זה כי זה מועיל, אתה עושה את זה כי זה נכון, נכון הכוונה, נכון לך ולמדינה, בדיוק, סמכות פורמלית, דיברתי על זה. אתה עושה את זה בגלל שכך, זה מה שההיגיון אומר, זה מה שהשכל אומר. וכמובן, יש כאלה שאומרים, פחד, יענישו אותי או משהו כזה, לא משנה, כל אחד בשיקולים שלו. לכן בדיוק זה לא עבודה זרה. עבודה זרה זה לעשות משהו שהאליל אומר, כי הוא אמר, לא כי כך נכון, או כי זה מועיל, או כי לא יודע מה. לא, אלא כי הוא אמר. וזה נקרא קבלה באלוה. קבלה באלוה פירושו להתייחס לגורם מסוים, לישות מסוימת, כאלוה, זאת אומרת שמה שהיא אומרת, מה שהיא מצווה, אני עושה. זה נקרא אלוה. זה הגדרה של אלוה. וכשאני, מישהו, אני חושב שהזכרתי את זה, אם אני אומר למישהו, תראה, לא מוסרי לרצוח. הוא אומר לי, כן, אני יודע שלא מוסרי לרצוח, אבל למה לא לרצוח? פרקטית, למה, אני מבין שעקרונית לא מוסרי לרצוח, אבל למה לא להיות, למה להיות מוסרי? למה בפועל לא לרצוח? השאלה הזאת מצביעה על חוסר הבנה. אתה לא מבין מה זה נקרא, מה פירוש האמירה לא מוסרי לרצוח. לא מוסרי לרצוח זה כולל בתוכו בהגדרה את זה שאתה לא אמור לרצוח בפועל. לא אמירה מופשטת, זאת אמירה שאמורים להיות לביטויים מעשיים, תעשה ולא תעשה, אוקיי? אותו דבר כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה, יכול לבוא מישהו ולומר, תראה, הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל למה אני צריך לקיים? או נקרא לזה אלוקים ציווה, לא הקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה לדבר על המושג אלוקים. אלוקים ציווה, למה אני צריך לקיים? אתה כנראה לא, זה לא האלוקים שלך. אתה לא מבין מה זה אלוקים. או שאתה לא מבין מה זה אלוקים, או שאתה מבין, אבל הקדוש ברוך הוא לא האלוקים שלך. כי אם הוא היה אלוקים שלך, אין מקום לשאלה, נכון, אלוקים ציווה, אבל למה לעשות? זה המשמעות של אלוקים ציווה. אלוקים פירושו זה משהו או מישהו שכשהוא מצווה, זה צריך לעשות. זה הגדרה של המושג אלוקים. אין מקום לשאלה מן הסוג הזה. עכשיו, יכול להיות מישהו שבעולמו אין מושג כזה. אין אלוקים בעולם, אין לו אלוקים, כמו שאומרים היום. מה זה אומר? הוא לא מוכן לקבל את מרותו של שום גורם. מבחינתו אין ישות במציאות כלשהי שאני אעשה את מה שהיא אומרת כי היא אמרה. אז הוא אתאיסט. בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד, לא, אני מבין שאלוקים ציווה, אבל למה לקיים? לא, אתה לא מבין. אתה לא מבין שאלוקים ציווה, כי אם היית מבין שאלוקים ציווה, לא היית שואל למה לקיים. כמו מי שמבין שהמוסר אוסר לרצוח, אבל הוא שואל את עצמו, בסדר, אבל בכל זאת למה לא לרצוח? זה חוסר הבנה, מה זה מוסר? אז אלוקים זה בתחום הדתי, מוסר זה בתחום האתי, אבל זה אותה לוגיקה, זה בדיוק אותו דבר. ולכן בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שזה זה מה שהרמב״ם כתב זה ביחס לעבודה זרה, כן, לקבל את האליל עליו באלוה. אבל כמובן המושג אלוה כתיקונו, לא בהופעותיו המקולקלות, כתיקונו אמור להתייחס לקדוש ברוך הוא. אני אומר שהשם הוא האלוקים, כן, אני מפנה אליו בעצם את הכינוי הזה, אני מתייחס אליו כאלוקים, מה אמרתי בזה? מה שאמרתי בזה זה את המקף, המקף שדיברתי עליו קודם. שאם הוא אומר, אני עושה. למה אני עושה? כי הוא אמר. זהו, כי הוא אמר. לא כי זה מועיל, לא כי הסברים, לא טעם הדקרה, לא שום, יכול שההסברים נכונים, יכול שהם לא נכונים. לא הם הסיבה שבגללה אני עושה את זה. אני עושה את זה כי הוא אמר. כן, הבאתי את מלורי, כן, עכשיו אני נזכר, המטפס הרים הזה, כן, ששאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט, אז הוא אמר כי הוא שם. יש דברים שעליהם אני לא צריך לענות. מי שמבין את מה שאני מבין, לא ישאל את השאלה הזאת. כן, ככה חש מטפס הרים כשהוא רואה את האברסט. זה, אני לא חשתי את זה אף פעם, אני רק חש, אני רואה את האברסט, אני בורח. אבל מטפסי הרים, כשהם רואים את האברסט, כנראה, כשאתה רואה אותו, אתה פשוט מטפס, אתה לא שואל למה, ואולי כן, זה פשוט מובן מאליו. כן, זו תחושה מאוד דומה, נדמה לי, למה שאני מנסה לתאר כאן. ולכן אני חושב שהרמב״ם הזה מחדד מאוד את מה שתיארתי קודם בתור מקף. המקף הזה בין האמונה לבין החיוב המעשי, המחויבות המעשית, הוא בדיוק זה. האמונה אין פירוש על להאמין תיאורטית שיש אלוקים שברא את העולם, לא רק זה, שיש אלוקים שברא את העולם וכו'. אלא זה שהוא אלוקים. מה זה אומר שהוא אלוקים? כשאני אומר שאני מאמין שהוא אלוקים, אני בעצם אמרתי, זה לא שהוא ברא את העולם, הוא גם ברא את העולם, אבל זה לא מה שהופך אותו לאלוקים. אלוקים פירושו שזה ישות כזאת שאם היא אומרת משהו צריך לעשות כי היא אמרה. זהו, אף ישות בעולם אסור לתת לה מעמד כזה, לא למחוקק, ולא לאיש חכם כזה או לאיש חכם אחר, או למה שאתם רוצים, לשום דבר בעולם אסור לתת מעמד כזה. כי לתת מעמד כזה למשהו אחר, זאת עבודה זרה. זה לתת מעמד של אלוהים למשהו אחר. מותר לך לעשות את מה שפלוני מצווה אותך. מותר לך לעשות את מה שהכנסת מחוקקת, מותר ורצוי, לעשות את מה שהכנסת מחוקקת, אבל לעשות את זה בגלל משהו, ואז זה כבר לא עבודה זרה, אתה עושה את זה בגלל משהו, אצל הקדוש ברוך הוא אני עושה את זה, כי הוא אמר, ככה, לא בגלל כלום, לכן זה עבודה דתית, ואת זה אסור להפנות לשום גורם אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, כי אחרת זה עבודה זרה, ובמובן הזה אני אתן רק, הזכרתי, אני חושב, שאת הפירוש ברמב״ם הזה בהלכות עבודה זרה שמעתי מחברי הטוב נדב שנרב, הוא נתן לי את הפשט הזה ברמב״ם, והוא הביא לי אז דוגמה, אני חושב שזו הדוגמה שהוא הביא לי, אם אני זוכר נכון, הוא אמר ש... תחשבו על מישהו שנשכב בלילה לישון, הרוס מעייפות, עוצם עיניים, רגע לפני שהוא עוצם עיניים סופנית, הוא פתאום נזכר שהוא לא התפלל ערבית. דיכאון אמיתי. בקיצור, מה עושים? הוא נורא מתלבט, הוא לא יודע מה לעשות, הוא הרוס מעייפות, אין לו כוח כבר, תפילת ערבית רשות כידוע, אין כוח. מה הוא עושה? טוב, אז הוא אומר, שם על עצמו איזה שרבול אחד בחולצה, שיהיה בכל זאת קצת תרבותי, עומם איזה 10 סנטימטר מעל המיטה, לא עומד, אפילו לא יושב, ממלמל מהר את תפילת ערבית והולך לישון. גם קריאת שמע על המיטה הוא לא שוכח. הולך לישון, אוקיי? האם הוא, מה, איך הייתם מתייחסים לתפילה הזאת? אז בדרך כלל אני חושב שההתייחסויות היו, זה מצוות אנשים מלומדה. זה התפילה הזאת, אתה לא התכוונת, אתה לא עשית את זה כמו שצריך. הוא אומר לי, זה התפילה הכי נעלה שיכולה להיות. למה? כי זאת תפילה שנעשית מתוך מחויבות. הרי הוא לא מתפלל באמת, הוא לא יצא ידי חובה אפילו. הוא לא, בטח לא יענו לו על שום בקשה שהוא ביקש בתפילה הזאת. זה לא רציני, הוא לא יצא ידי חובה, הוא מלמל, הוא לא... אבל למה הוא עשה את כל הפטנטים האלה? הוא עשה את כל הפטנטים האלה בגלל שברור לו שאם יש חובה להתפלל ערבית, אז יש חובה להתפלל ערבית, נקודה. לא משנה כרגע מה אני אשיג מזה, ואיך, ומה יקרה, ואם אתה, אני לא יודע, אני פשוט עושה את מה שאני חייב. עד עיקב שדרחמן עלם עליו, כן? תעשה את מה שהסתוות. ובמובן הזה, זה מבטא עבודת השם ברמה מאוד, מאוד עמוקה. נדמה לי שגם כן הוא ציין לי אז, זאת אומרת דברים בשם אומרם, אני נדמה לי שזה גם כן ממנו, הסיפור הזה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הרבה סיפורים כאלה, ואני תמיד צחקתי על זה, זה סיפורי חסידים, כן, ילדים פגרים. אבל יש שם סיפור אחד, שכשאתה מסתכל עליו במשקפיים האלה, אתה פתאום רואה שיש בו משהו בכל זאת, למרות שזה סיפורי חסידים. רבי לוי יצחק מספר שם על יהודי, שבאמצע התפילה נזכר שהיצול של העגלה שלו נשבר, הוא חייב לצאת לנסיעה ארוכה אחרי התפילה. הוא יוצא עם הטלית והתפילין מבית הכנסת ומתחיל לתקן את היצול של העגלה. תוך כדי זה הוא ממשיך למלמל את התפילה, ואז אתה מסתכל עליו, אתה אומר, רגע, מה שווה התפילה הזאת? טוב, אז אל תתפלל, זה לא שווה שום דבר. אז לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, תראה, ריבונו של עולם, איזה עם של צדיקים יש לך. הם מתפללים בבית הכנסת, הם מתפללים כשמתקנים את היצול של העגלה, הם מתפללים בבית, הם מתפללים באמבטיה, הם מתפללים בכל מקום, תראה איזה צדיקים. עכשיו, על פניו זה נראה סיפור למפגרים. מין הלצת יושר שבאמת לא מחזיקה מים. אבל כשתחשבו עוד פעם, ותשאלו את עצמכם, למה באמת הבן אדם הזה עשה את זה? הרי יש לו לתקן את היצול של העגלה. שלא ילך בכלל לבית הכנסת, עזוב את התפילין ואת הטלית ואת הכל, עזוב, תחפף, וכל אחד תגיד שהיית בבית כנסת השני. בסדר? ואתם יודעים למה צריך שני בתי כנסת על אי בודד. לא על אי בודד, על אי לא בודד, סליחה. שכל אחד יחשוב שהיית בבית כנסת השני. ואתה, לא, הוא הלך לבית הכנסת, שם תלית ותפילין, ויחד איתם יצא לתקן את העגלה. למה? כי יש לו תחושת מחויבות, הוא חייב להתפלל. מה זאת אומרת? יש מצווה להתפלל, הוא חייב להתפלל. נכון, יש לו יצרים ויש לו אילוצים, והוא צריך לתקן את העגלה, והוא היה לא בסדר. הוא היה לא בסדר, הוא היה צריך לדחות את זה, הכל נכון. אבל יש פה עדיין ביטוי לתחושת מחויבות מאוד עמוקה. וזה נכון, במובן הזה זה נכון, הוא לא ויתר על התפילה. הוא חיפף, הוא עשה דברים, בסדר, כולנו בני אדם, אבל הוא לא ויתר על זה. למה? יש לו תחושת מחויבות מאוד עמוקה. עכשיו עוד פעם, זה יכול לבוא כמובן ממקום של הרגל, או שמה יגידו עליי, או כל מיני דברים כאלה. זה עניין אחר. אבל אם זה לא בא משם, וזה לא תמיד בא משם, אלא זה בא ממקום שבו, אתה יודע, אני ברור שזה מה שאתה צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא אמר, זאת ההלכה, מה אני אעשה? אז אני מחפף פה, מחפף שם, אבל אני לא אוותר על קיום ההלכה. במובן הזה יש פה עבודת השם מאוד עמוקה. יש פה מחויבות חזקה מאוד, גם במצב קשה, לעשות את מה שאתה צריך. נכון, אתה מחפף, אתה אולי לא יוצא ידי חובה, לא עשית את זה באמת כמו שצריך, אבל לא ויתרת על זה. עשית משהו שהוא באמת, לא ויתרת, למרות האילוצים. וכמו שבנה מגיע לבית הכנסת קבוע, עזבו את היצול של העגלה. בנה מגיע לבית הכנסת, הרי בדרך כלל התפילה שלנו לא, בוא נגיד, לא מי יודע מה. ספק אם אנחנו יוצאים ידי חובה בכלל, לפי הכללים הרגילים, כן? היום כבר אפילו הרמ"א מוותר על הכוונה ב-18, כי אנחנו לא יכולים להתכוון. הכוונות הנדרשות, שמעכבות, כן, הרמ"א כותב שכבר לא חוזרים היום. אפילו שלא התכוונת בברכות הראשונות, כי בין כל וכל אי אפשר לעשות את זה. אז מה זה אומר? אז למה בן אדם בעצם הולך לשם, סתם ממלמל את התפילה, הוא לא חושב שזה יעזור לו, הוא לא, זה סתם, הוא אומר, הוא הולך לבית הכנסת, ממלמל את התפילה והולך לדרכו. מקיים בדבקות את הסימן בשולחן ערוך קנ"ו, כי אחר כך יצא לעסקיו. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שהוא מקיים בקפדנות מלאה. אבל בכל הקופנון ה' הסעיפים עד שמה, הוא לא הכי חזק, אוקיי? עכשיו השאלה היא למה, אז למה הוא עושה את זה? אז כולם נוזפים באנשים האלה שזה מלומודו, כן? מצוות אנשים מלומודו. זאת אומרת, אתה לא מתפלל, אתה לא חש בדבקות לקדוש ברוך הוא, אתה לא באמת מבין מה המשמעות של הדברים, אתה סתם מגיע, זה לא שווה כלום. אין לכם טעות גדולה מזו. זו תפילה נפלאה. זו תפילה נפלאה כי הבן אדם עושה את זה כי הוא חייב. כי ההלכה אמרה, הוא לא צריך שיענו לו לרפואות ולפרנסות, והוא גם לא מאמין שזה יעזור לו בתחומים האלה, ולא בגלל זה הוא בא לשם. והוא גם לא מתכוון כי הוא בן אדם ויש לו יצרים ויש לו עניינים אחרים שמעסיקים אותו. אתם יודעים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, אתם מכירים את זה. יש כאלה שבשביל לנסוע לארצות הברית צריכים רכב וסוסים ומטוסים. אנחנו בשם השם נזכיר, רק מתחילים להתפלל, אנחנו כבר בארצות הברית. זה כך נראית התפילה שלו. אז מה זה אומר? לכאורה לא שווה כלום, לא נכון, זה שווה הרבה מאוד, כי הבן אדם הזה בסופו של דבר עושה את מה שהוא היה חייב, ובמובן הזה זו תפילה מאוד מאוד, שמבטאת בצורה מאוד עמוקה את עבודת השם, את המחויבות לעבודת השם, דווקא תפילה כזאת. כי מי שבא להתפלל בגלל שהוא רוצה רפואות ופרנסות וכל מיני דברים כאלה, כמו שלייבוביץ' אומר, כן, הקדוש ברוך הוא זה קופת חולים מבחינתו, אז הוא לא בא להתפלל, הוא לא בא לקיים מצוות תפילה, הוא בא לדאוג לצרכים שלו. במובן הזה, זה עבודה לא לשמה, או לא עבודה בכלל, כאן אני מתחיל לחזור להערה שהייתה קודם, זה בעצם לא תפילה במובנה הטהור ביותר. זה פשוט כדי להשיג דברים שאתה צריך. ולכן, אני חושב שההסתכלות הזאת משנה הרבה מאוד הסתכלות שלנו על, על, על מישורים רבים בעבודת השם שלנו. לא, זה לא איזה דיון תיאורטי. זה דיון שיש לו השלכות מאוד מאוד פרקטיות בחיים. בעניין הזה, אבל אני רוצה לחדד נקודה חשובה. אין כוונתי לומר שאתה לא צריך להתכוון בתפילה. או שלא צריך לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא, ולעשות את התפילה כבסיס, נגיד, לאהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא, מי שמצליח, וכל מיני דברים כאלה, וכוונות הערים, תרצו, ומה שאתם רוצים. הכל בא בחשבון. מה שאני רק מתכוון לומר, זה שכל הדברים האלה הם קומה ב', ג', ד', ה', ו', של מצוות תפילה. יש קומה א', לפני הכל. קומה א', זה שתפילה היא מצווה. מצוות צריכות כוונה. מה זה כוונה? כוונה לצאת ידי חובה. זה הכוונה הבסיסית ביותר של תפילה, כוונה לצאת ידי חובה. מי שמתכוון בתפילה את כוונות הארי והאהבה והירש לקדוש ברוך הוא, יכול להתפלל עוד פעם, הוא לא יצא ידי חובה. לולי הרי מה שהזכרתי קודם, שאף אחד לא יכול להתכוון היום, אבל לולי זה, הוא לא יצא ידי חובה. למה? כי מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה, כוונה, כוונה לצאת ידי חובה. יש עוד כוונות בתפילה, אהבה ויראה ורצון לפרנסה ורפואה, נגיד, לא משנה, כל אחד ולפי השקפתו. כל זה קומה ב', ג', ד', ה', ו'. יש את קומה א', שבלעדיה לא יוצאים ידי חובה. כוונה לצאת ידי חובה. למען דאמר לפחות מצוות צריכות כוונה, כן? אני לא נכנס פה לניואנסים, יש פה עוד זמן. עכשיו, הנקודה היא שהאנשים טוענים ש... יש רק את קומה ב' ומעלה. כאילו תפילה, מי שאין לו את קומה ב' ומעלה, זה מצוות אנשים מלומדה, זה תפילה שלא שווה כלום. אגב, לייבוביץ' כנגד זה טוען הפוך, שיש רק את קומה א', שתיהן טעויות. יש את קומה א', אחרי ב' וג' וד' ו-א' וו', זה נכון. רק אסור לשכוח גם את קומה א', ועל גבי אפשר להוסיף את קומה ב', ג' וד'. ואותו דבר אני אומר עכשיו ביחס לעבודת השם בכלל. כשאני מדבר על קבלה באלוה כבסיס לעבודת השם, אני מתכוון לומר שקודם כל, בראש ובראשונה אני עושה מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. לכן אני עושה מצוות. על גבי זה, בן אדם יכול להכניס גם אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא, אולי את המשמעות של המצווה מבחינתו, מה זה בא להשיג, אם הוא מבין מה זה בא להשיג, לא יודע. כל אחד יכניס לתוך זה, ייצוק לתוך זה את התוכן, שהוא יוצק. אבל התשתית זה הקבלה באלוה. על גבי זה יכולים להיות המון דברים נוספים, אבל לא במקום. אם מי שיעשה את זה במקום, כמו אחד העם, אז זה לא קיום מצווה. אוקיי? אז לכן צריך להיזהר משתי הקיצוניות. את קיצונות אחת שאומרת שיש רק את המשמעות ואת המימדים האקזיסטנציאליסטיים, ומשמעות אחרת שיש רק את הלייבוביציות. כן? אני חושב שהתמונה המלאה אומרת שהתשתית זה הלייבוביציות, ועל גבי זה יש את כל המגדל. כן? הרי התפילה מנוסחת בצורה של בקשות ושבחים והכל, לפי לייבוביץ' הוא כותב את זה נדמה לי באיזה מקום. אפשר לבקש לי לדקלם את ספר הטלפונים 3 פעמים ביום. זה, מה זה משנה? העיקר שאתה עושה את מה שצוות. אבל חזל לא ניסחו כך את התפילה. עובדה שהתפילה מנוסחת באופן שיש לה משמעות, יש פה בקשות, שבחים, וכל מיני דברים, הודעות, דברים מהסוג הזה. אז לא יכול להיות שזה סתם משהו שאפשר להתעלם ממנו. ברור שהם מצפים, או הקדוש ברוך הוא כנראה מצפה, שגם תתכוון לדברים האלה. אבל זה נכון שבתשתית עדיין תפילה היא קודם כל מצווה. וצריך להתכוון לצאת ידי חובה. ומי שלא התכוון, עכשיו, אותו יצול של העגלה, אותו סיפור, ואותו אחד שבא לבית הכנסת כל בוקר, בלי כל כוונות הארי ואהבה ויראה והתרגשות וכל הדברים כאלה, יש לו את קומה א', וכשיש לו את קומה א', אז קודם כל את המצווה ברמה הבסיסית הוא ודאי עשה. לעומת זאת, מי שאין לו את קומה א', ויש לו את כל הדברים הנשגבים ההם, הוא רוקד בתפילה כל היום, יכול להיות שהוא לא יצא את החובה בכלל. אם הוא לא עושה את זה בגלל החובה, אלא הוא עושה את זה כי זאת חוויה ודבקות בקדוש ברוך הוא והכל, הוא פשוט לא יצא ידי חובה. למען דאמר מצוות צריכות כוונה, עוד פעם, אני מסייג. למען דאמר מצוות צריכות כוונה, הוא לא יצא ידי חובה. אוקיי? ואת כוונות התפילה, זה רב חיים כבר, יש 3 כוונות בתפילה. יש את כוונת המילות, יש את הכוונה של המידה לפני השם, ויש את הכוונה לצאת ידי חובה, כמו כל מצווה אחרת. זה מצווה ככל מצווה אחרת, משום מה אנשים שוכחים את זה. ואותו דבר ביחס לעבודת השם. כשאני מקיים מצווה, אני מקיים את זה בגלל קבלה באלוה, קודם כל. על גבי זה אני יכול גם לאהוב ולראו, ולחשוב שזה מדביק אותי בקדוש ברוך הוא. הכל נהדר, לא במקום, אלא על גבי הקומה הראשונה.
אבל הכוונות האלו, רב, להדביק.
לא שומע?
כל הכוונות האלו להדביק בקדוש ברוך הוא, וחוויה רגשית וכו' וכו', זה גוף הטעם של מצוות התפילה. אולי זה
זה הטעם של מצוות תפילה, אבל אני עושה את מצוות תפילה לא בגלל הטעם. אנחנו לא דורשים טעם הדקרה חוץ מזה. אני עושה את מצוות תפילה כי זאת מצווה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי בזה? בסדר, הוא יש לו כנראה דברים שהוא רצה להשיג. זה בסדר גמור. אבל המוטיבציה הבסיסית שלי לעשות את זה, זה כי הוא ציווה. אחרי זה אני יכול גם לנסות ולחשוב מה זה בא להשיג, ולנסות להתחבר לזה, ואוקיי, הכל אפשרי. קומה ב' וג' והלאה. יש את קומה א', קודם כל. יש הבדל בין ההסתכלות שלנו על המצוות, ובין ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא על המצוות. הקדוש ברוך הוא קבע את המצוות האלה ולא אחרות, כנראה היה לו סיבות טובות למה הוא עשה את זה. אז יש סיבה למה, מה מטרה, מה המצווה באה להשיג. אבל אני מבחינתי גם את ספר הטלפונים הייתי אמור לדקלם. זה שהקדוש ברוך הוא בחר לא לתת לי את ספר הטלפונים, אז הוא אמר לי, תראה, אני גם מצפה ממך כנראה לקומה ב' וג'. אבל קודם כל יש את קומה א'. יש קודם כל יש את העבודה בקבלה באלוה, אחרי זה אהבה ויראה והכל ודבקות והכל נהדר, אבל יש את הקבלה באלוה, קודם כל.
יש הבדל אם זה מצווה דרבנן?
לא חושב, למה שיהיה הבדל?
השם לא ציווה.
השם כן ציווה.
אני לא רוצה לעשות את זה בגלל...
לא, הקדוש ברוך הוא כן ציווה. אם אני עושה מצווה דרבנן בגלל שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, אני עובד עבודה זרה. כי אני בעצם עושה, לא אמיתית, אני לא אומר את זה בירונית, עבודה זרה ממש, זאת עבודה זרה. זאת עבודה זרה בגלל שאני מקיים דברים של בן אדם, רק בגלל שהוא אמר.
אז איפה הקדוש ברוך הוא ציווה ל...
לא תעשו.
לא תעשו.
כן, אמנם נכון שזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אבל ברור שגם לפי הרמב״ן אמור להיות איזשהו בסיס שמאגן את זה בקדוש ברוך הוא. בלי זה לא חייבים. אני לא עובד אף אדם. לעבוד אדם זה עבודה זרה. אני עושה את זה כי זה רצון השם, לא אכפת לי כרגע מאיפה אני יודע שזה רצון השם, אבל אני מקיים את מה שחכמים אומרים כי זה רצון השם, לא כי חכמים אמרו. אז מה אם הם אמרו? זה ממש עבודה זרה. זה קצת דומה ל... ל, 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 ל או מתקשר קצת, היה עכשיו דיון בקבוצת וואטסאפ, שלגבי, כן, סביב מירון וכל החינגות שיש שם, קרנבל מירון, הפרשות חלה למיניהם וכל הדברים הפופולריים האלה שקורים היום, שבהם בסופו של דבר הם גובלים ולדעתי מהצד האסור של הגבול באיסור דאורייתא. לא רק שזה לא ראוי, זה לא כדאי, זה איסור, פשוט אסור, אסור מדאורייתא. הרמב״ם מביא וגם הריף, זה גמרא, הם מביאים להלכה שאסור לעשות את המצוות כאמצעי להתרפא בו, להיוושע בו, נצא לעשות את המצוות בגלל שצוות. פרק י' מלכות עבודה זרה ברמב״ם. מי שחושב שהפרשת חלה תעזור לו במשהו, הוא עובר על לא תנחשו. אם הוא אומר שהזכות של הפרשת חלה, בזכות הפרשת חלה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, זה יש מקום להקל, יש פוסקים שאומרים שזה כן מותר, וגם שם זה דורש דיוק. זה לא כך פשוט. כיוון שאז השאלה היא, אם רוצה רק זכויות, אז השאלה למה אתה מפריש חלה? אז תלמד תורה, תתפלל, תעשה מה שאתה, תעשה כל מצווה אחרת. מי שמדגיש דווקא הפרשת חלה, זה אומר שהוא לא מחפש רק זכויות. כי זכויות יש לכל מצווה. אלא הוא מבין שהפרשת חלה בעצמה עושה משהו. זה איסור דאורייתא.
חוץ מצדקה.
אתה שומע?
חוץ מצדקה.
צדקה זה שאלה מעניינת. הגמרא אומרת, על מנת שיחיה בני וכו'. אז זה... זאת פרשה לעצמה. אני חושב לכתוב על זה אולי עוד מעט משהו, ואז אני אתייחס לזה. אני מקווה שאני אגיע לזה.
מה עם עשר בשביל שתתעשר?
מה?
מה עם עשר בשביל שתתעשר?
עשר בשביל שתתעשר זה לא בגלל המוטיבציה להתעשר. מי שמעשר בגלל המוטיבציה לא קיים מצווה.
הוא נשמע ככה במה...
לא, אני לא חושב שאתה צודק. עשר בשביל שתתעשר, הכוונה שאם אתה תעשר אז תתעשר. זה לא, זה ביטוי ספרותי. לא אומרים לך, תקיים את זה בשביל להתעשר. הרי זה אבסורד. לפי איך שאתה קורא את זה, זה אומר שיש מצווה לעשר בשביל להתעשר. מי שלא רוצה להתעשר, הוא לא צריך שלא יעשר.
שיש את המוטיבציה החוץ, זה לא רק בשביל שאני עושה את עבודת השם, אלא יש לי, צריכים לתת ממתק.
אני שואל שאלה, אם אתה קורא את זה כפשוטו, אז צריך לקרוא את זה כמו שאני אומר. עשר בשביל שתתעשר, זה מה שכתוב, לא? אני טוען שלא צריך לקרוא את זה ככה.
אני קורא את זה יותר בתור ממתק.
מה, לא הבנתי?
אני קורא את זה יותר בתור ממתק, לא שתעשה את זה בגלל
ש... אוקיי, אז אם ככה זה אין לנו ויכוח.
אז נלטף אותך קצת.
אם ככה אין לנו ויכוח, אז בסופו של דבר אתה מעשר בגלל שזאת מצווה. רק אתה חושב שזה גם יעשיר אותך, בסדר גמור. אז מה?
לא, כי זה לא מוטיבציה טהורה של עבודת השם.
זאת מוטיבציה טהורה לגמרי. זאת מוטיבציה טהורה לגמרי, אני אביא עכשיו את ההקדמה של העגלי טל, הזכרתי אותה כבר נדמה לי, מתישהו, ההקדמה של העגלי טל, הוא כותב שם שיש טועים מדרך השכל, וחושבים שללמוד, ליהנות כשאתה לומד תורה, זה לימוד לא לשמה. והוא אומר שזו טעות גדולה, ברור שהשמחה וההנאה היא חלק ממצוות הלימוד, כן, כל בוקר אנחנו מברכים, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אנחנו רוצים שזה... יערב לנו, למה? כי כשאנחנו נהנים ושמחים, אז אנחנו יותר, זה מתחבר אלינו, אנחנו יותר מבינים את זה, יותר מפנימים את זה, ברור שזה תורם ללימוד, ההנאה. אז זה כולם מכירים בעגלי טל. אבל המשפט הבא אחרי זה, פחות מכירים. המשפט הבא אחרי זה הוא אומר, אבל מי שלומד בשביל ההנאה, זה באמת לא לימוד לשמה. זאת אומרת, הוא אומר, אין שום בעיה שאתה תהנה ותשמח, להפך, רצוי ליהנות ולשמוח. אבל לא שהלימוד יהיה בשביל ההנאה והשמחה. כי זה הלימוד לא לשמה. אז מה כן? אני לומד כי צריך ללמוד. חוץ מזה אני גם נהנה ושמח. אבל לא שההנאה והשמחה הם המוטיבציה ללימוד. ברור, לא צריך לחבוט את ההנאה והשמחה ולהשתדל לסבול. זה ברור. מצד שני, אם המוטיבציה שלי ללימוד היא ההנאה והשמחה, זה לימוד לא לשמה. איפה המדד? המדד הוא... מה קורה אם בוקר אחד אני מתעורר ולא בא לי ללמוד? לא נהנה, לא שמח, אין לי כוח עכשיו, אני רוצה ללכת לים. בסדר? האם אני לומד? אם אני עדיין לומד, אז זה אומר שגם כשאני נהנה, אני לומד לא בגלל ההנאה, אלא בגלל המצווה.
מותר לשמוע.
זה גמור שאני גם נהנה.
אפשר לומר להפך גם כן, אני לומד כשאני לא נהנה, כי אני רוצה להנות שוב. אז המוטיבציה זה להנות, אבל לא הולך כל הזמן, אבל אני כן רוצה להנות.
בוא, לא ניכנס לדיאגנוסטיקה הפסיכולוגית, אפשר לפרש כך, אפשר לפרש אחרת. אני מתכוון רק להמחיש את הנקודה. אתה צריך ללמוד בגלל המצווה ולא כדי להנות. איך מודדים, האם אתה כזה או לא, אז על זה אפשר להתפקח, נשאל פסיכולוגים. לא חשוב לי האופן המדידה. מה שחשוב לי זה העיקרון. העיקרון הוא שאתה צריך ללמוד בשביל בגלל המצווה, וליהנות, אבל לא ללמוד בגלל ההנאה. זה אותה לוגיקה שאני מדבר עליה פה. ואתה יכול לעשות מצוות, וגם, לא יכול, רק רצוי, גם לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא, אהבה ויראת השם זאת, אלה מצוות. עדיין שאתה צריך לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא אמור לעשות את זה בגלל האהבה והעירה. זה הנקודה. מבחינת הרמב״ם, כל עבודה דתית שיש לה טעם, זאת עבודה לא לשמה. אם אתה עושה את זה בגלל משהו, כי זה מביא לך משהו, זאת עבודה לא לשמה. אתה צריך לעשות את הדברים בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. וזה, יש אחד הביטויים החזקים לעניין הזה, נמצא ברמב״ם בתחילת פרק עשירי מהלכות תשובה, יש שם רמב״ם נהדר, אני ממש אוהב אותו, זה הרמב״מים האלה, זה הרמב״מים של ליטווקים, זה הרמב״מים שמהם הליטווקים חיים. אני משתף את הרמב״ם. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה, ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שיזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. כשהעובד על דרך הזה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. אז אומר הרמב״ם, אסור לעבוד, אין ראוי לעבוד לא לשמה, בשביל השכר או בגלל יראת העונש, זה עבודה מהירה, זה לא ראוי, צריך לעבוד את השם מאהבה. הלאה. הלכה ב', העובד מאהבה, עכשיו מה זה עובד מאהבה? אתם חושבים, או, אהבת השם, זה הרי סותר את מה שהוא אמר בהלכות עבודה זרה שלמדנו עכשיו, כי הוא אמר שעובד עבודה זרה מאהבה או מהירה, פטור. זאת אומרת שאם העבודה הדתית, באה מתוך מוטיבציה רגשית כלשהי, יראה או אהבה, זה לא טוב. צריך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר, או הרמב״ם אומר אחרת. הוא אומר לא לעבוד מיראה, אבל לעבוד מאהבה, כן לעבוד מאהבה. תראו מה הוא כותב בהלכה ב'. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש טובה. אז מה כן? אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. עכשיו תשימו לב, הוא לא אומר יראת הרעה ולירש הטובה רק שכר, הוא אומר לא מפני דבר בעולם. אתם רואים את, את המילים?
אבל הוא אומר מפני טובה.
אומר, לא מפני דבר לבוא. בעולם. לא מפני יראת הרעה לבוא. ולא כדי...
סוף טובה לבוא.
סוף טובה לבוא, אז מה זה קשור עכשיו?
מוטיבציה שיראות
טוב. לא, זאת לא מוטיבציה, אתה חוזר על אותה טעות. אני מסביר שוב. הרמב״ם אומר שעובד מאהבה הולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, אין לו שום סיבה, הוא עושה את זה ככה, לא יראת הרעה ולא לירש טובה, אלא מה כן? עושה האמת מפני שהוא אמת.
בסוף טובה עושה... לבוא.
רגע. עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה, זה לא שאין עולם הבא, זה לא שאין שכר, זה לא שאין תועלת למצוות, יש. אבל לא בגללם אתה עושה את זה. אתה עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא. כמו שאומר אריאל לטל. אתה עושה...
אבל זה בדיוק להפך מה שאתה אומר. למה הוא אומר משום זה אמת? הוא לא אומר משום הקדוש ברוך הוא סיבה. הוא אומר משום זה אמת, שזה נכון.
לא, למה זה נכון?
יש סיבה לעשות.
לא, למה זה נכון? זה נכון כי הקדוש ברוך הוא סיבה. נכון כי הקדוש ברוך הוא ציווה, קודם כל, כנראה זה גם נכון, כי אם הוא ציווה אז יש לזה איזושהי סיבה, אבל הרי אני לא יודע את הסיבה הזאת, אני יודע שאם הקדוש ברוך הוא ציווה אני צריך לעשות. אני אראה לכם את זה, אני אראה לכם את זה בעוד מקומות ברמב״ם, זה דברים מפורשים ברמב״ם, אנחנו רק התחלנו את הרמב״ם הזה, אבל ברור שהוא מתכוון לזה, הוא עושה את האמת בפני שהוא אמת, הכוונה שזה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ושום דבר, שום תועלת, הוא אומר לו שום דבר בעולם, לא תועלת שזה יביא גם לעולם, תועלת, אני מתכוון, תועלת חיובית, תועלת רוחנית, לא עולם הבא או שאני אהיה לי יותר כסף. שום דבר בעולם. לא, אם אתה עושה משהו בגלל סיבה, זה כמו שהוא אמר בעבודה זרה. אם אתה עושה דבר בגלל סיבה, זה לא עבודה דתית. עבודה דתית זה כשאתה עושה משהו כי האלוהים אמר. זהו.
אבל הרמב"ם ממשיך ואין כל חכם זוכר לה.
נכון.
רק... יחידי סגולה מגיעים. רוב העם, 99% מהעם, לא מגיעים לזה. הוא לא אומר שזה אסור, שזה עבור
לזרה. לא, לא, אמרתי שזה אסור.
זה משהו טוב.
לא אמרתי שזה אסור, אמרתי שזה עבודה לא לשמה. זה לא אסור. בעבודה זרה אנחנו מדברים על איסורים. פה אנחנו מדברים על מצוות. אין איסור לעשות מצוות באופן כזה. רק זה לא האופן הנכון לעשות אותן. אין ראוי לעשות את זה.
אבל זה בשפוט, כולי העם.
אני מדבר כרגע מה המודל שהרמב"ם מציב. השאלה היא כמה אנשים מצליחים להגיע למודל הזה? שאלה אחרת, אולי מעטים. אבל זה המודל. וסוף הטובה לבוא זה בדיוק כמו עגל טל. זאת אומרת, בסוף בסוף יש הנאה ויש שמחה והכל, וזה מביא תועלת, הכל בסדר. אבל לא בגלל זה אני לומד. זה מה שהרמב"ם כותב פה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. במעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו. שימו לב עוד פעם, לזה הוא קורא אהבה. לעשות האמת מפני שהוא אמת, זה מה שנקרא אצלו אהבה. זה לא רגש האהבה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את זה כמו שאני אוהב מישהו, ואני עושה דברים שמסמכים אותו. לא. מה שהרמב"ם מדבר פה על אהבה זאת אהבה אינטלקטואלית. אהבה קוגניטיבית, כן, זה משהו, אני מבין שזאת האמת, זה מה שנקרא אצלו אהבה. עוד רגע נראה את זה.
הוא אומר שזה דומה לאהבת אישה.
שנייה, נגיע. ואם מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, תאהבת את השם אלוקיך, ובזמן שיאהוב אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. הכוונה פה זה אהבת המעלה. זאת אומרת, כיוון שאתה מבין שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה האמת, זה צריך לעשות, אז זה מה שאתה עושה. אתה עושה את זה כי הוא אמר. ותראו עכשיו את ההמשך, מה שהעיר פה אליהו קודם, פה לכאורה יש סתירה למה שאני אומר. וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה. יתר מזה, תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. לכאורה, הלכה ג' סותרת חזיתית את ההלכות הקודמות, הלכה ב'. אתה אומר לי, אהבה, מה זאת אהבה? לעשות את האמת מפני שהוא אמת. האהבה הכי להתווכית שיש. ופתאום אתה נהיה לי אולטרה חסיד. אהבת השם זה כמו שיר השירים, זה אהבת אישה, זה לשגות בתמיד, זה להיות מלא בזה, שזה לא יעזוב אותך. איך שתי ההלכות האלה מתיישבות זו עם זו? נדמה לי שמה שצריך להיזהר פה, זה הרבה פעמים ככה, צריך להיזהר מלקחת משל לצעד אחד רחוק מדי. מה זאת אומרת? הרמב"ם אומר ככה, האהבה זה לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זה מה שהוא קורא פה אהבה. עכשיו, יכול להיות שברגע שאני מבין שזאת האמת, סביר, נוצרת אצלי איזושהי אהבה כלפי הדברים. זה סימפטום. זאת אומרת, זה אינדיקציה לכך שאני מבין שזאת האמת. אבל אני עושה את הדברים בגלל האמת, לא בגלל הרגע שהתעורר כתוצאה מזה. ועכשיו אומר הרמב״ם ככה, כיוון שמדובר פה באהבת המעלה, מה שנקרא, אהבה קוגניטיבית, לא אהבה אמוציונלית, אז יש לנו איזושהי נטייה לראות טוב, זה עניין קר, זה עניין רציונלי כזה, אז צריך להגיד לשם ייחוד בבוקר, והכל בסדר, ואני בעצם עושה את הדברים מהסיבה הנכונה. וזה אגב, זה נכון באמת. אבל אומר הרמב״ם, המעלה הגדולה, זה שרק אברהם אבינו זכה לה, או מעטים זוכים לה, זה שכאשר הדבר הזה מלווה אותך כל היום, לא בהכרח במובן האמוציונלי. הוא מביא הדגמה מאהבה לאישה. באהבה לאישה קל לנו מאוד להבין את זה. שמה כולם מבינים את זה, לא רק אנשי המעלה. כולם מבינים את זה כי זה חוויה שאנשים רבים חווים. ואתה בעצם זה מלווה אותך כל הזמן. אתה שוגה באהבתה תמיד. אומר הרמב״ם, שיר השירים כולו משל הוא לעניין זה. מה הכוונה משל? אין הכוונה שגם האהבה לקדוש ברוך הוא צריכה להיות אמוציונלית. אלא שגם האהבה לקדוש ברוך הוא, למרות שהיא לא אמוציונלית, צריכה להיות כמו האהבה האמוציונלית. זאת אומרת, היא צריכה להיות אינטנסיבית, וללוות אותנו כל היום כמו האהבה האמוציונלית. אני רואה שיש פה מישהו שנמצא באהבה עצומה. כל הכבוד. אז הטענה בעצם זה שהמשל הזה בהלכה ג', המשל הזה הוא משל לעניין האינטנסיביות של האהבה. אבל לא בהכרח לעניין האופי שלה. האהבה הזאת לא חייבת להיות אהבה אמוציונלית. אם היא כן, אז בסדר. אבל זאת לא המצווה, או לא, לא זה מה שהרמב"ם מדבר כאן. הרמב"ם מדבר כאן על אהבת המעלה. אהבת המעלה, הכוונה להבין שזאת האמת הצרופה. ולעשות את זה בגלל שזאת האמת. בדרך כלל, אנשים שבאמת ובתמים מבינים את זה, זה אנשים שגם יחושו רגש של אהבה. כי כך אנחנו בנויים. אבל זה לא הנקודה, זה רק סימפטום. גם אם אתה לא חש את זה, זה לא משנה. הנקודה האמיתית זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. ההשוואה לשיר השירים זה משל כדי להסביר לי את מידת האינטנסיביות שהדבר הזה צריך לקחת בעולם שלי. לא בהכרח את מידת האמוציונליות. אני לא רואה איך מגיעים לאהבה אמוציונלית כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו שאהבה לבני זוג. אני לא יודע, זה נשמע לי מוזר. אולי יש כאלה שמצליחים, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שמה שהרמב״ם כותב כאן זה, הוא מתכוון לזה. אלא הוא ממשיך את דרכו לכל אורך הדרך. הרמב״ם מגדיר שעבודת השם צריכה להיעשות ללא סיבה. לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זהו. אם יש כל סיבה אחרת, אפילו סיבה רוחנית, סיבה טובה, סיבה מצוינת, לא משנה. זה כבר לא זה. זה כבר עבודה לא לשמה. וכאן אני אחזור להערה, נראה לי שאתה, אליה, והערת את זה קודם. השאלה אם זה לא שווה כלום, או שזה עבודה לא לשמה. כאן אני חוזר להבחנה שעשיתי קודם עם המקף. אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל אני עובד כמו אחד העם, גם אני רגיל לעבוד, אני עובד כמו אחד העם, פה זה עניין עדין מאוד, אני לא יודע מה לענות על זה, למה? מצד אחד אני יכול להגיד זאת, זה כנראה כן מצווה, רק אולי מצווה לא לשמה, וזה כן מצווה, בניגוד לאחד העם, שאם הוא לא מאמין, אז זה בכלל לא מצווה, אוקיי? אבל אם מישהו כן מאמין, אז כנראה שזאת מצווה, אני רק מתלבט למה זאת מצווה. אפשר להגיד שזאת מצווה, כי בסופו של דבר, אם בן אדם מאמין עושה מצוות, זה כנראה נובע מהאמונה שלו, זה הרי לא מקרה שהוא עושה את זה. אז עמוק בתוכו, גם אם הוא לא מודע לזה, אבל עמוק בתוכו מה שהניע אותו לעשות את המצווה הזאת, זה המחויבות הדתית, זה ברור, כמו היצול של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. זאת אומרת, הוא לא יסביר לעצמו שהוא עושה את זה בגלל המחויבות הדתית, הוא להפך, יהיה לו נקיפות מצפון, איזה תפילה זאת. תיקנתי את העגלה תוך כדי התפילה. אבל כשאני מסתכל על זה מהצד, אני רואה פה משהו שהוא עצמו אולי אפילו לא שם לב אליו. שיש לו משהו במחויבות שלו, שלא נותן לו לעזוב את התפילה, הוא חייב לעשות את זה. ובמובן הזה, יש פה באמת מחויבות, גם אם אתה לא מודע לה. זה כאין הסברה במצוות צריכות כוונה, למשל, במצוות צריכות כוונה, אז הטענה של הרבה פוסקים, כבר בראשונים זה מתחיל, שאם עשית את זה בסתם, זה מתחיל בעצם בגמרא, בסתם הלשמה, בתחילת זבחים, אבל הטענה היא שאם עשית את זה בלי כוונה מפורשת, עדיין יצאת ידי חובה גם למען דמר מצוות צריכות כוונה. אלא אם כן יש כוונה הופכית. למשל, אני באתי לבית הכנסת, הנחתי תפילין והתפללתי. לא התכוונתי לצאת ידי חובה, לא שום דבר. אומרים הרבה פוסקים, יצאתי ידי חובה. למה יצאתי ידי חובה? כי כשאני שואל את עצמי, למה אני נמצא שם? מה אני עושה שם? הרי ברור שבתוכי עמוק, אני נמצא שם כי אני מחויב להלכה הזאת שאומרת לי שצריך לעשות את זה. זה שזה כרגע לא נוכח במודעות שלי, נכון, זה אולי אפילו נגרעת מסוימת. אבל אי אפשר להגיד שאני לא עושה זה בגלל המחויבות. אני עושה זה בגלל המחויבות, רק אני לא מודע לזה. זה כאין הסברה שם בתחילת זבחים של סתם הלשמה. שמישהו כותב גט לשם אישה, אבל הוא לא חושב במפורש לשם אישה. אז השאלה היא האם הסתם גם הוא נחשב לשמה. האם מתוך ההקשר ברור שהוא כותב את זה לשם האישה, ולכן למרות שזה סתמה, זה יחשב כתיבת גט לשמה. זה דיון של מגמרא, כי יש הבדל בין קורבנות לבין אישה, באישה הסתמה כנראה לא עובד, בקורבנות כן, אבל זה הדיון של מגמרא בתחילת זבחים, ממש בהתחלה, בדף ב'. אז הפוסקים אומרים, אותו דבר יש לגבי מצוות צריכות כוונה. גם במצוות צריכות כוונה, אם הבן אדם הוא מאמין, אז מה הוא עושה בבית הכנסת? אם הוא לא מאמין, אז מזמינים אותו לבית הכנסת, הוא בא כדי להשלים עניין, לעשות טובה לאנשים, הוא לא נמצא שם כדי להתפלל. אז זה אמרתי, הוא עציץ, הוא לא מצטרף. אבל אם יש מישהו שבא לבית הכנסת, הוא אדם מאמין, הוא מתפלל, הוא בא לבית הכנסת, כרגע לא בראש שלו המצווה, והוא לא מתכוון לזה, הוא בכלל חושב על העסקים שלו. אבל הוא בא לבית הכנסת, למה הוא בא? הרי הוא אדם מאמין, הוא מקיים מצוות קבוע. ברור שהוא בא כי זאת מצווה, גם אם הוא לא מודע לזה. בתוכו ברור שזאת המוטיבציה שלו. אז תמה לשמה. לכן הטענה שלי, זה שאם אדם כזה, או לפחות ככה אני חושב, שאם אדם כזה מקיים מצווה לא לשמה, יכול להיות שזה אפילו מצווה לשמה. לא רק שזה מצווה, אבל לא לשמה. לא כמו אחד העם שזה לא מצווה בכלל. אמרתי, אצלו זה כן מצווה, אבל אולי לא לשמה. ופה יכול להיות שזה אפילו מצווה לשמה. כי תכלס אתה עושה את זה בגלל המחויבות. אתה לא אחרת למה אתה באת בכלל. אתה עושה את זה בגלל המחויבות. נכון, זה לא נוכח אצלך. אז אולי הלשמה הוא לא לשמה מעולה, יש מדרגות בלשמה. אם זה גם נוכח אצלך ואתה מודע לזה כל הזמן, אז זה לשמה מהודר, זה לשמה מעולה. אבל עדיין יש פה באמת מצווה, אבל יש פה מצווה כי אתה עושה את זה באמת בגלל זה. אבל מי שלא עושה את זה בגלל זה באמת גם בעומק, אז יכול להיות שאין לו מצווה בכלל, לא רק שזה מצווה לא לשמה. יכול להיות, אני מתלבט לגבי זה, ולכן אמרתי לך לחכות קצת עד שאני עונה על, על השאלה הזאת. האם זה מצווה בכלל, לא מצווה בכלל או זה מצווה לא לשמה? אני מתלבט קצת במה זה יהיה תלוי בעומק הפסיכולוגי של הבן אדם. אני לא יודע, לא יודע לענות על זה, אוקיי? אבל ברמה העקרונית, מה שאני רק רוצה לסכם, ואני רואה שאנחנו נצטרך להקדיש את זה קצת מהפעם הבאה, שיטת הרמב״ם לדעתי, זה שהמקף בין האמונה לבין המחויבות המעשית, הוא בעצם מוקד העניין. אם המקף הזה לא קיים, אז זה לכל היותר עבודה לא לשמה, אם זה בכלל עבודה, אם זה בכלל מצווה. ספק רב אם זה בכלל מצווה. אבל אם כן, זה מצווה לא לשמה, אוקיי? כי המקף מאוד חשוב, זה שאני עושה את זה בגלל הציווי. לא שיש ציווי ואני עושה את זה בגלל שזה טוב. לא, אני עושה את זה בגלל הציווי. לא מספיק שאני גם מאמין וגם מקיים. צריך שאני אקיים בגלל שאני מאמין. רק אז המצווה היא מצווה מלאה, או שרק אז אפילו זה בכלל מצווה. זה ההתלבטות שאמרתי קודם, אוקיי? אז זה בעצם שיטת הרמב״ם. בפעם הבאה אני ארצה לעבור על עוד איזה שלושה מקורות ברמב״ם, ונסות לשכנע אתכם עוד יותר שזאת שיטתו, ואז, ואז כבר נעבור עליו.
יש לי שאלה עקרונית. הרמב״ם מדגיש את האינטלקט. החסידות יגיד, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם.
בבריאות?
אוקיי, אני מאמין, הבעל שם טוב...
אני מציג את עמדתי,
מי ש... הבעל שם טוב חולק על הרמב״ם.
אני מציג את עמדתי, ואני מציג, אני חושב, גם את עמדת הרמב״ם. מי שלא מקבל את זה, אז לא מקבל את זה, מה אני יכול לעשות? אני לא...
אוקיי,
אני אומר שזה גם נכון בסברה, לא בגלל שהרמב״ם אמר. אני הייתי אומר את זה גם בלי הרמב״ם. אבל בסדר, זה אני אומר, הם כנראה לא מסכימים איתי, בסדר גמור, אז לא. יש עוד הרבה דברים שאני לא מסכים עם החסידים, אין מה לעשות. טוב, עוד מישהו רוצה להעיר או לשאול?
אפשר?
כן, כן.
מי שמבחיש חלה כדי להירפא, אז זאת עבודה זרה.
לא שומע?
נכון?
לא שומע.
מי שמבחיש חלה כדי להירפא.
זה לא עבודה זרה, זה לא תנחשו. זה אביזרה יהודה עבודה זרה, כן. זה הלכות עבודה זרה ברמבה, בפרק יהודה א'. זולדן שם ולא תנחשו. מה?
כן, אז למה זה...
אז לא שומעים אותך, אתה נקטע. לא שומעים.
כן. כן, שומע.
תן לעשות שוב?
כן, שומע?
כן, כן.
למה מי שמפחיש חלה כדי להירפא, זה לא נכנס בגדר של לא לשמה?
אז אמרתי, זה איסור ספציפי, לא בגלל שזה לא לשמה, זה לא תנחשו. זה לא לשמה, זה נתון אחד. זה הרמב״מים שראינו עכשיו. חוץ מזה, יש גם בזה איסור, לא תנחשו. לא בגלל זה. וחוץ מזה. כי הטענה היא שמה ש... זה גמרא, והריף והרמב״ם מביאים אותה להלכה, שאם אדם עושה את המצוות כאמצעי להירפא, זה לא תנחשו. זה כמו להאמין שחתול שחור מביא מזל רע.
אוקיי, אבל לדוגמה אחר, מי שעושה את המצוות בגלל שהוא חושב שזה טוב בשבילו, אז זה, לא, זה נכנס בגדר של לא לשמה, נכון? וזה לא עבודה זרה.
נכון.
אוקיי. אוקיי. וגם לציית למישהו, אם אני מציית למישהו בגלל שאני אוהב אותו, בגלל שאני מפחד ממנו, זה סמכות פורמלית או זה סמכות אחרת?
לא, זה הפוך מסמכות פורמלית. אתה עושה זה כי יש לך סיבה, סמכות פורמלית זה המשמעות, שאתה עושה זה כי הוא אמר.
אז יש סמכות פורמלית, סמכות מהותית וסמכות אחרת, נכון?
לא, סמכות מהותית זה אותו סוג, לא אכפת לי כרגע אם יש כמה ניואנסים, אבל זה אותו סוג. הסמכות המהותית זה שאני שומע למישהו בגלל כישורים מסוימים שיש לו, כי הוא חכם או כי אני אוהב אותו או מסיבות כאלה או אחרות.
אז אתה אומר בעצם שצריך לציית לקדוש ברוך הוא בגלל סמכות פורמלית.
נכון.
אוקיי. לא בגלל שהוא צודק ו...
נכון. הוא גם צודק כנראה, אבל לא בגלל זה.
כן, אוקיי, הבנתי. יפה, אוקיי.
עוד מישהו?
הרב, שבת שלום.
לא שומע?
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
רק רב, יש שלום. יש מישהו ששלח אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל יש מישהו ששאל, כן, בצ'אט, מה הכוונה של רבי אליעזר, רוצה תפילת עוקבה, אין תפילתות אחרונים?
נו, לא הבנתי.
בגלל שאמרת שצריך להתפלל, בגלל החובה להתפעל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. אז זה בעצם, מה עושה תפילת עוקבה?
אני יכול להסביר את זה בעשר צורות. א', מי אמר שהוא מדבר על תפילת חובה? מדבר על תפילות שאתה עושה אולי מעבר לחובה. ב', יכול להיות שמי שעושה תפילתו רק קבע, אין תפילתו תחנונים. זה הטעות של להיות רק ליבוביץ'. אז אני אומר, אתה צריך לעשות מעבר לחובה, אתה צריך גם לעשות תחנונים. זה הטעות של ליבוביץ'. אבל יש את קומה א' עדיין, רק צריך על זה את קומה ב'. דברים כאלה אפשר להסביר בהרבה צורות.
אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה.
טוב, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.